ברובד יותר של תנ"ך, מעבר למה שכתוב ברש"י, אין עניין לעשות השוואה בין רש"י לרד"ק וכולי, אלא יותר, כן, מבט, אני מקווה שאני אוכל ברוב המקרים לעבור בסבר גודל של פרק לשיעור, זה 24 פרקים. אחר כך אני הייתי רוצה להתחיל פעם שנייה באופן יותר עיוני, נראה אם זה יעלה בידינו. ראשית, לפני שניגש לקרוא ולהבין את הפסוקים עצמם, ראשית, וגם המתכונת של השיעורים צריכה להיות קצרה, כלומר, לפחות בסבב הראשון, אני מקווה שהשיעור יחזיק 40-45 דקות, ולא יותר, והשעת התחלת השיעור תלויה תלויה בסיום הדברים של הרב ראש הישיבה. הייחוד הראשון שאנחנו פוגשים בספר יהושע זה המרכוז שלו. ספר יהושע הוא ספר מאוד מרוכז במובן הזה שהוא עוסק בנושא אחד, בדור אחד. אין שום ספר בתנ"ך שעוסק בדור אחד יחיד ומיוחד. כל ספרי התנ"ך הם סוקרים, עוסקים בכמה דורות, כמה תקופות. יש ספר אחד בתנ"ך שהוא מחזיק פרק אחד, איזה ספר? עובדיה, אבל הוא מדבר על ימות המשיח. ויש דברים בפרשת עובדיה, ספר עובדיה הוא נדמה לי ההפטרה של פרשת, אם אני לא טועה, של חוקת או של וישלח, אני לא זוכר. שם הרב ציודה בשיחות הרב ציודה הוא מבאר את המסר של ספר עובדיה, למה צריך היה דווקא שהדברים יאמרו מפי גר אדומי, עובדיה שהיה גר אדומי, ואיך גר אדומי בכלל יכול להיות נביא, ושמע טיפול בעשיו. מדבר על תקופות. יש ספר אחד שמדבר על דור אחד, זה ספר יהושע. ספר יהושע הוא מדבר על 28 שנים, כך מסורת בזמן בידי חז"ל, שהוא מדבר על 28 שנים מהרגע שנכנסו לארץ, כניסת לארץ, עד הרגע שיהושע נפטר, והוא עוסק באמת במעבר הזה, שכפי מה שאנחנו נראה מיד, הוא מעבר מאוד מאוד דרמטי מדור המדבר לכניסה לארץ ישראל. אם כן, ספר קצר, עוסק בדור אחד, ובעצם בנושא אחד יש לו מסר אחד. הגמרא, שתי גמרות מפורסמות קיימות לגבי הכותרת הזאת שאני עליה מדבר. גמרא ראשונה היא במסכת נדרים בדף כף ב' עמוד ב', אומרת הגמרא, אלמלא חטאו ישראל, אם ישראל לא היו עושים חטאים, אם לא היינו חוטאים, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. מדוע? שערכה של ארץ ישראל הוא. כלומר, כל שאר הנביאים, משופטים, שמואל, מלכים, נביאים ראשונים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תרי עשר, אחר כך הכתובים, זה הכל, יש בזה צד של דיעבד. חטאנו, באו הנביאים, דגים אותנו בחזרה, מעלים אותנו. חטאנו, נפלנו תחת רגלי מלכים, הקדוש ברוך הוא שולח לנו מושיע, שולח לנו גואל, את גדעון, את שמשון, כל השופטים, כל זה דיעבד. כשמדברים על התמונה האידיאלית, איך האומה הישראלית צריכה להיות, מה היא צריכה לקבל? חמישה חומשי תורה, שחמשת חומשי התורה יש להם מקום יישום, ארץ ישראל, ארץ ישראל זה ספר יהושע. לספר יהושע יש ערך, במובן הזה יש לו ערך של כמו חמישה חומשי תורה, כאילו שהוא החומש השישי. אלה דברי הגמרא בנדרים דף כף ב', וברא בתרא דף הנה אומרת הגמרא, פני משה כפני חמה, משה רבנו הוא השמש, הוא החמה, הוא זה שמאיר, זכרו תורת משה עבדי, למרות שהתורה היא של השם, היא לא של משה, היא נקראת תורת משה, הוא החמה, הוא המאיר, ופני יהושע אומרת הגמרא כפני לבנה. הוא המקבל, הוא המעביר. והמוטו הזה, המציאות הזאת, שיהושע הוא ההמשך הישיר של משה, ההמשך, כמו שמשה נאמר, בכל, הקדוש ברוך הוא אומר, בכל ביתי נאמנו, כך יהושע הוא בכל ביתו של משה נאמן. הוא המשך ישיר ותמונת ראי ממש, כמו שאתם מכירים את זה, שהיינו ילדים, היינו לוקחים את הראי, המראה, ומאירים על הפנים של החבר לסנבר אותו, אז הראי הזה אין לו אור בפני עצמו. יהושע הוא תמונת ראי של משה, שהוא תמונת ראי של התורה עצמה, בכל ביתי נאמנו, ואנחנו מיד נראה את זה בפסוק הראשון, מיד כמעט במילה הראשונה. אבל אנחנו עדיין במבוא, אמרנו, על סמך שתי הגמרות האלה, שיהושע הוא ספר לכתחילאי, הוא לא כדי להרים אותנו מן החטא. בכל ספר יהושע, בכל 24 פרקיו, אין ולו, או יותר נכון לומר, יש אך ורק חטא אחד. בלבד. איזה חטא? של אחן. שגם אותו כשנלמד בעזרת השם תראו שיש לו איזשהו שורש ויסוד, זה לא בדיוק כמו שזה נראה בפסוקים, הראיה שיהושע לא מתנפל עליו ולא גוער בו אלא מלטף אותו, ונדבר על זה כשנגיע לשם. כל שהספרים הם תוכחות, הם עקד שיניו, הם ארמת עם ישראל מאיפה שהוא נמצא. 40 שנה כושר נשתיים מלך עלינו, אתה מסמכו שלח את אהוד בן גרה. זה הכל upside down, זה הכל נפילות ועליות. לא ספר יהושע. ספר יהושע הוא המשך ישיר, כפי דברי הגמרא בנדרים, לחמשת חומשי תורה. ומה ההמשך הישיר של חמשת חומשי תורה? ארץ ישראל. זה יש לזה מקום מימוש, ארץ ישראל. כמו שרואים גם בתורה עצמה, אני אומר במאמר מוסגר, שבתחילת ספר דברים, בנאום הגדול של משה רבנו, 40 יום משה רבנו עומד, 33 ימים משה רבנו עומד ונועם נאום גדול של ספר שהוא נקרא ספר דברים. גם כן לא איש דברים. משה אומר לקדוש ברוך הוא בשני, לא איש דברים אנוכי. איזה לא איש דברים? נאום של 30 יום עומד ולא מפסיק לדבר מול כל ישראל. מה עם שירותים? הוא כבר הוכיח שלא צריך את הדברים האלה, 40 יום. 33 ימים הוא עומד עד יומיים לפני פטירתו, הוא מדבר את כל הנאום הזה. מה הוא אומר בהתחלה? מה התורה אומרת בהתחלה? הועיל בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור, באור התורה, הקדוש ברוך הוא, בפי משה נביאו מבאר את התורה לאמור, מה הפסוק הבא? השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי וכל שכניו. באור התורה כולה, כן? אם כן, באור התורה היא קומו וסעו לארץ ישראל. אין פרשנות אחרת לתורה. כל חיים תורניים שהם מחוץ לארץ ישראל הם חיים דרג בית, דיעבד, רק ציונים לאי כל השס וכל הראשונים כמעט, כולם, פתחו בחוץ לארץ. גלות, אונס. אבל באמת תלמוד ירושלמי עדיף. אז גם כאן, הגמרא בנדרים, אם לא חטאנו, היינו מקבלים חמשת חומשי תורה ואת ספר יהושע שיעורתה של ארץ ישראל, וזה המשך ישיר של התורה, כי משה פני חמה, יהושע פני לבנה. דור אחד נכנס לארץ, לא מדובר על חטאים ותיקונם, יש רק תיאור של חטא אחד, שגם הוא תיאור של ההתנחלות בארץ. ובאמת, הספר מסכם את עצמו בפרק כ"ד פסוק למד א', הספר מסכם את עצמו במילים הבאות, כ"ד למד א', ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר יאריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את השם, ואשר ידעו את כל מעשה השם אשר עשה לישראל. אם כן, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע. זה הסיכון, ממש סוף הספר. הפסוק הזה חוזר ממש מילה במילה בתחילת ספר שופטים, לא זוכר איפה, תיאור שהקדוש ברוך הוא, שישראל עבדו את השם כל ימי יהושע. זה, אל תחפשו מוסר או עצס, איך לצאת מהעבירות שלנו בספר יהושע. זה ספר שהוא מעל זה. הוא ברובד של תורה. ברובד של תורה. באופן כללי, אם כן, הספר הזה שעניינו יישומה של התורה בארץ ישראל, כפי מה שאמרנו, גם החלוקה שלו הפנימית נחלקת לרמישה חלקים, והם כולם עוסקים בנושא אחד. וכך זה עובד. מפרק א' עד פרק ד', הנושא הוא כניסת ישראל לארץ. התיאור של המעבר של צבאות רבבות עמך בית ישראל מן המדבר הגדול אל תוך ארץ ישראל, פרקים א' עד ד'. מ-ה' עד י' ב', הספר מדבר, הפרקים מדברים על כיבוש הארץ. נכנסנו לארץ, לא זרקו עלינו אורז ולא חילקו לנו פרחים עד היום הזה, אלא אנחנו צריכים לכבוש את הארץ מידם. אחרי שכבשנו מפרק י' ג' עד פרק י' ת', הנושא הוא חלוקת הארץ. נכנסנו, כבשנו, צריך לחלק אותה לשבטים. אחר כך שני פרקים, כ' עד כ' ב', עוסקים בערי מקלט וערי הלוויים, שזה גם סיום ההתמקמות בארץ ישראל. אז אם כן, כניסה, כיבוש, חלוקה, ערי מקלט, ערי לוויים, מיקום בני גד ובני ראובן במקומם, זה הכל כניסה, חלוקה, התיישבות. והפרקים האחרונים, כ"ג וכ"ד, זה בעצם פרידה, סיכום, נאום של יהושע. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים על היהודי הזה, על האיש הזה, כן.
גם איך נשאר חומשי תורה יש
חלטיים. נכון, אתה צודק. אבל בחמישה חומשי תורה, זה, אתה שואל, אז למה אנחנו, אז למה, אז מה השאלה שלך, אז אם זה...
הרב אמר שבעצם בחמישה חומשי תורה, ספר יהושע זה מלכתחילה, לא בדיוק.
נכון, זה עדיין לא ניגש אל המימוש. אין לנו עדיין שגרת חיים. כל החטאים שאתה מוצא בתורה, זה תהייה וחיפוש. עם ישראל יצא למדבר. יצא ממצרים, נולד עם. הוא ידע במסורת שהוא עם קדוש, שהוא עם אלוקי, אז עם הקדוש ועל מלוקי צריך לצוד או לקבל בשר מהשמיים. תהייה וחיפוש. עם קדוש ועם אלוקי צריך ללחם או לא? כאן, מיד אחרי ספר יהושע, אנחנו ניגשים אל השגרה, אל עולם הטבע, הנורמלי. יש פה, מפה אנחנו מתחילים להיות עם, ככל העמים, אבל בארץ ישראל חי חיי תורה. כל החטאים שאתה רואה בתורה הם התגבשות, זה עדיין גיבוש. למשל, מה הדבר דומה? מביאים חייל לגיבוש, בודקים את היכולות שלו, הוא מתאמץ, הוא נופל, אבל אם הוא נופל, הוא לא מקבל את הגערה כמו שמקבל חייל ששובר שמירה בגדוד. דוגמה נוספת, יעקב אבינו מוליד 12 שבטים, מחלוקת עצומה בין השבטים. הם ידעו שהם עומדים להקים אומה. יוסף אמר על פי תורה, והנבואה תפלה לה. השבטים אמרו על פי נבואה, קישור ישיר עם השם, התורה תפלה לה. מלחמת עולם, אלה זורקים אותו לבור, מוכרים אותו. זה הכל התגבשות האומה הישראלית, נתינת התורה, יציאה לדרך. כל החטאים שם, אתה צריך להבין אותם באספקט הזה, בפרספקטיבה הזאת, אוקיי? אבל פה אנחנו נכנסים לארץ, אנחנו כאילו נושמים אוויר פסגות. נושמים, אנחנו סוף סוף מגיעים אל הייעוד שאנחנו כל כך חיכינו לו, להיכנס עם התורה לארץ ישראל. לכן אין פה חטאים. מי עומד בראש התהליך הזה? חכם, נביא, מחוקק, מלך, שר צבא. חכם, התורה אומרת לנו בשמות למד ג' שיהושע, איפה הוא ממוקם? אינו מש מן האוהל. אומנם רש"י אומר שהוא גם סידר את הספסלים, אבל לא רק סידר את הספסלים. זה כמו שפה יש תורנים, אבל הם לא רק תורנים, גם לומדים, כמובן. יהושע הוא קודם כל תמיד חכם, הוא קודם כל חכם. עד שכשהקדוש, שמשה אומר בדברים למד ג', משה אומר למשה, משה אומר להשם, שיפקוד על העדה, רואה, אז הקדוש ברוך הוא מעיד על, 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 על יהושע, אומר למשה, קח את יהושע, איש אשר, יפה, מלא רוח חוכמה. אז עם קודם כל הדמות הזאת היא קודם כל תגיד חכם עצום, ראש הסנהדרין, מלא רוח חוכמה, אבל הוא גם כן נביא, הוא מאוד מאוד נביא. אתם יודעים שא', לפי מה שדיברנו עכשיו, איש אשר רוח בו, וב', 14 פעמים בספר יהושע השם פונה אליו, מדבר איתו, מנבא אותו, עד ש... בסוף הספר יהושע קם ועומד ואומר, כה אמר השם אלוקי ישראל. הוא מתנבא, לא רק, זאת אומרת כך, חכם ונביא זה שני ערוצים שונים. הם לא סותרים, אבל הם שונים. חז"ל אומרים חכם עדיף מנביא. הראיה שכשבטלה הנבואה אנחנו משתמשים בחוכמה. אין להקדוש ברוך הוא ולא אמור לדעת אדמות של הלכה. אבל יש גדולי האומה שהם גם חכמים וגם נביאים, יש להם את שני הכובעים האלה. יש בספר יהושע בפרק כ' פסוק נבואי שהוא נאמר, כלומר, אנחנו אומרים שיהושע הוא נביא, האם אנחנו משייכים אותו לשאר הנביאים או לנבואת משה ואהרון? למה משה ואהרון? כי אמרנו שיהושע שייך לחמישה חומשי תורה. אבל תראה, אני מקריא לכם, או למי שיש ספר דפדף איתי, לתחילת פרק כ', ובתחילת פרק כ' אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא, בעל הספר, שזה יהושע עצמו, אומר כך, וידבר השם אל יהושע לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור. סגנון נבואי כזה נאמר אך ורק לשני אנשים, משה ואהרון. יהושע הוא לא התחלת נביאים ראשונים, ישעיהו, אין סגנון כזה, אין משפט כזה, בכל הנביאים, לא ראשונים ולא אחרונים, סגנון כזה, וידבר השם אל, אם הייתי אומר, לאמור, דבר בני ישראל לאמור, הייתם אומרים משה או אהרון. רק שנייה. אם כן, הוא תמיד חכם, הוא נביא, הוא נביא ברמת משה ואהרון, עד כדי כך, שהגמרא אומרת לפי אחת הדעות שיהושע משתתף עם משה רבנו ב לא שומע בכתיבת התורה. מי כתב את שמונה פסוקים האחרונים של התורה? יש מחלוקת, ואלו דברי אלוהים חיים, או שמשה כתב, או שיהושע כתב, או שיהושע כתב ומשה בוכה, או שמשה כתב יהושע בוכה. לפי אחת הדעות יהושע, משה רבנו, הוא כותב את פסוקי התורה. סליחה, יהושע כותב את שמונת הפסוקים האחרונים של התורה, את הפסוק, את הפסוקים. ומשה בן 100 שנה, במותו לא חטא אינו ולא נס לחו, ויבכו בני ישראל את משה באבות תורה. כל הפסוקים האלה, ויתמו עם בכי, ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה. זה יהושע כותב. יהושע כותב, הוא בא למחבר של תורת השם. אז אם כן, חכם, נביא. מה אתה אומר, יוסי?
אני שואל, לא יותר נכון לסווג את הדרגה שלו כדרגת ביניים?
ודאי שהוא דרגת ביניים. אמרנו שמשה חמה ויהושע לבנה. הוא דולה ומשקה. לא כמו אליעזר, אלא הוא נמצא בצד של הדולה. אבל שלא תחשוב שהוא דרגת ביניים, גם ישעיהו דרגת ביניים, ירמיהו הוא דרגת ביניים, יהושע זה חוליה עצמאית. אם כן, יהושע אמרנו חכם, אמרנו נביא, יהושע הוא מחוקק, כמו שכתוב בפרק כ"ד, וישם לו חוק ומשפט בשכם. בפרק כ"ד פסוק כ"ה, התורה, הספר מעיד שיהושע חוקק חוקים ומשפטים לבני ישראל. הגמרא בבא קמא פ"א אומרת, עשרה תנאים ניתנה יהושע. הגמרא בברכות ממחת אומרת, מי תיקן את ברכת הזן את הכל? משה. מי תיקן את ברכת הארץ? יהושע. אז אם כן, חכם, נביא, מחוקק, מלך. אף על פי שלא כתוב בשום מקום בספר הזה שיהושע היה מלך והיה מדין מלכות, הרמב״ם, מתחילת הלכות מלכים, פרק א', הלכה ג', כשהוא רוצה לתת דוגמה איך ממנים מלך בישראל, הוא נותן דוגמה את יהושע. אין ממנים מלך בישראל על פי נביא וסנהדרין, כמו שמשה רבנו בית דינו מינו את יהושע בן נון, הוא קורא לו מלך. כמו שאנחנו רואים בפרק א', שאחרי שהשם מדבר ליהושע, יהושע אל העם, אז העם אומר ליהושע, כל מי שימרה, נכון סוף הפרק, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך, לכל אשר תצוונו, יומת. למה? למה? כי הוא מורד במלכות. מי שיהושע אומר משהו, הוא לא עושה את זה, אותו אדם הוא מורד במלכות. אז יהושע הוא חכם, נביא, מחוקק, מלך, כמובן, שר הצבא. עד כדי כך שהמדרש, מדרש רבה בפתיחה לאסתר, למגילת אסתר, אומר יהושע ראש לכובשים. ראש לכובשים. הרבה כיבושים היו לנו במהלך הדורות, יהושע הוא ראש לכובשים. מי זה האישיות הזאת שכוללת בקרבה חוכמה, נבואה, חקיקה, מלכות וצבא? יש לנו רק אישיות אחת כזאת, אתם יודעים מי זאת? זה מלך המשיח. ביהושע, באיש יהושע יש התנוצצות משיחית. הוא כלל בקרבו תכונות משיחיות כאלה. עיין ישעיהו פרק י' א', עיין תהילים פרק לא זוכר איזה, שדוד המלך מתאר את, 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 את מלך המשיח לשלמה, לא זוכר איזה פרק, כן? זאת האישיות הזאת. אבל, ובזה אנחנו מסיימים את המבוא, אף על פי שסקרנו את דמותו ואת אישיותו, חכם, נביא, מחוקק, מלך, שר צבא, יש בו עוד תכונות. אני אומר בפעתי הדברים, עוד תכונות. הגמרא בעירובין אומרת שישוע אוהב ישראל היה. וכל מקום שהוא כבש, בעירובין כף ב', כל מקום שהוא כבש, הוא בדק את הדרכים. אם הדרכים לא היו הדרכים, הוא היה עוסק בתיקון הדרכים, מהנדס כבישים. כל מקום שהדרכים לא היו נוחות, אז הוא, לא, אז הוא אמר, עוד לא הנחיל אותם לשבת. קודם כל עסק בתיקון הכבישים, היה אוהב ישראל. ובספרי על, 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 על פרשת פנחס כתוב שעל הפסוק, רוח בו, אומר שם הספרי שבכוחו הוא יכול להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד מישראל, יהושע בן נון היה איתו, הוא ידע לרדת אליו. כלומר, זה לא רק איזה מלך מצביא כזה, כן, כשר כזה שמלמד, נגד מול רוחו ורוחו של כל אחד ואדם מישראל, אוהב ישראל היה. אבל בגדול מתייצבת לנו דמות משיחית. עם כל התכונות האלה, התנוצצו את המשיח. אתם רוצים לדעת קצת איך יהיה מלך המשיח? אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא יהיה. אבל תלמד ספר יהושע עוד ועוד, קצת תתייצב לעיניך דמות של מלך המשיח, באיש הזה. אבל, אומרת הגמרא, מסכת שבת, דף קופי, מאמר די מדהים, אתם יודעים שבארץ ישראל הייתה רעידת אדמה מאוד מאוד קשה, בארץ ישראל התפרץ הר געש. מתי? מצפון להר געש. בסוף פרק אף ד' כתוב, ויקברו אותו. ממש? לא, איפה זה? איזה פסוק? פסוק למד, ויקברו אותו בגבול נחלתו, ותמנת צרח אשר בהר אפרים, מצפון להר געש. מה פתאום קברו אותו ליד הר געש? אומרת הגמרא, מסכת שבת דף, קופי נדמה לי, בואו נבדוק לפי העמוד בעניה. כן, דף קופי, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם, אם אנחנו מת לנו תלמיד חכם, חס ושולם. אנחנו מתעצלים בהספדו, ראוי לקוברו את, את המספיד, לקוברו בחיים. שנאמר, ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתימן צרח אשר באפרים מצפון להרגש, מלמד שרגש וגעש עליהם ההר לאורגן. למה בני ישראל התעצלו בהספדו של יהושע? חכם, נביא, מחוקק, מלך, שר צבא, אוהב ישראל, הולך נגד רוחו. למה הם התעצלו בהספדו? מסביר הרב בעינייה, לא נקרא את העינייה כאן, מסביר הרב בעינייה. תלמיד חכם. יש בו שתי קומות. יש בו את הקומה של התועלת הגלויה שהוא מוביל לנו. תלמידיו, כותב מאמרים, פוסק פסקים, מנהיג אותנו, מייעץ לנו. אבל עיקר מעלתו היא המדרגה האלוקית שמתגלית בו, שהיא גנוזה וצפונה בקירבוי. הם התעצלו, כלומר הם קלטו רק את הרובד החיצוני שלו, נביא, מחוקק, מלך, שר צבא. והוא היה עוד מעל ומעבר לזה. מה שלא ניתן לפה לומר ולעין לראות. מתארת הגמרא סוף כתובות ויכוח בין עמתא דרבי להר התנאים. אתם יודעים על מה אני מדבר? רבי, רבי יהודה הנשיא בסוף ימיו, היה לתקופה שבה הוא היה מה שקרוי היום צמח. הוא היה מחוסר הכרה מפאת מחלתו עד שהוא נפטר. אני לא יודע אם זה היום, יומיים, שבוע או שבועיים, לא כתוב שם. ואז היה ויכוח גדול בין האמה שלו, משרתת שלו, שהיא אמרה, היא אמרה, רחמונס, היא אמרה, מה שנקרא היום, המתת, המתת חסד. מה, איזה תועלת הוא מביא? כי היא צפתה רק לקומה הגלויה של רבי ביותו נשיא ישראל, כותב המשניות, אבל שאר תנאים שבדורו של רבי בר כפרה ידעו שכל עוד רבי איתנו, נשמתי די רבי נמצאת איתנו בעל מעדן, אז ההנהגה האלוקית את המציאות היא שונה. רב אומר כאן כך, מדבר על המציאות הזאת של שתי קומות ותלמיד חכם. תוכן העצות בא מפני שהערכת החכם, בכל הערכת חכם ישנם מעלות גלויות שנתגלו בחייו לרבים. אבל עלינו לדעת, והמקור המלמד הוא יהושע כמובן, עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה ויתרונותיה יכולים להתגלות, ישנו אוצר סתום וחתום, גנוז בנפש החכם. הסגולה הזאת היא פועלת באופן מוסתר וצנוע, רק אחר כך באים ההשפעות הגלויות. אני מדלג בתוך עניה, כישלון זה הראה לדורו של יהושע לגבי יהושע. אנחנו הולכים עם עוד ספר יהושע שלא נטעה, שלא נטעה בערכו של יהושע. אנחנו מדברים לדבר על הכיבושים, על אספקט מסוים, על מוטו מסוים שאני רוצה להוליך אותו בספר יהושע. אפשר לפתוח באמת, אני כבר עושה את זה. כן? אבל לאין ארוך צריך תמיד לזכור את מה שסתום וצפון. אמרתי, דמות משיחית עתידנית. כישלון זה הראה לדורו של יהושע לגבי יהושע. הכל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי. הוא כובש, הוא מנחיל, הוא נלחם אתם בונים מזבח, בני גד ובני ראובן. רגע, מה זה המזבח הזה? הוא מברר, הוא מאוד פלטן. רק רגע. הכל ראו, הרגישו ביהושע את הכובש המעשי שהביא את ישראל לארץ ירושתו. הפיל לפניהם עמים רבים ומלכים אדירים. אבל מתוך הפרסום הגדול של מפעלי יהושע הגלויים, הם נתעצלו ולא חדרו בערכו הרוחני הגדול. הנביא, השקדן, שלא מה ספר התורה ממנו. וקיים, קיים והגית בו יומם ולילה. הבנתם? אז נמצא שביהושע הרווחנו עוד דבר. והוא את ערכו הפנימי. שכל תמיד חכם מכל הדורות. כן, שאלות עד כאן. יש לנו עוד 10 דקות, שאלות עד כאן.
איך אפשר להאשים אותם? הרי הם לא יודעים מה הוא עושה בחדר חדרים ומה הערך.
זה דור אתה מדבר עליי ועליך. לא מדובר שהוא יושב בחדרי חדרים ומחד ייחודים, קודם כל. מדובר על עצם מציאותו, על מי הוא באמת, על מדרגתו לפני שהוא פוסק פסקים. ונותן שיעורים וכובש כיבושים ומנחיל את הארץ. מה זה הדביקות של ריבונו של עולם והופעתו דרך הנשמה הזאת? עכשיו, אני ואתה יכולים לטעות בזה. אבל זה דור, דור בניהם של, של, של דור המדבר שחי עם משה רבנו 40 שנה. הם צריכים משה רבנו, ואם הוא לא היה מלמד אותם שיעורים, הוא לא היה 40 יום בלילה למעלה, עם מלאכים חי. משיירי קולמוסו של ריבונו של עולם הוא שם על שערו ומשם מאיר אור פניו. הם היו צריכים לדעת את זה. אולי גם לא מושגים של אשמה, מושגים של לימוד. כן?
חמש עקרונות
האלה,
שער הרבה, הם היו גם
אצל משה רבנו. לאין ארוך. משה רבנו המקור שלהם. הוא פני חמה. יהושע המקבל שלהם. פני לבנה. כן? רבנו. רצית לשאול משהו? שראו לוודאי, לוודאי, ודאים כל תמיד חכם יש בו את הצד הצפון הסתום הגנוז הזה מלך המשיח אחת כמה וכמה. אני אומר, הדמות הזאת שמאחדת בקרבה, אתם רואים תכונות, אני אומר באמת תכונות כאלה, קרונות כאלה, היא דמות שמעמידה בפנינו סוג של משיחיות מלך המשיח. הוא ודאי, מה שמונח בפנימיותו, לאין ארוך, ודאי.
אבל מה שאתה, יש משה, זה היה צפון,
לא, אני אומר, אחרי הסקירה הראשונית של תכונותיו, אנחנו אומרים, זה דמות משיחית. ואמרתי, אחרי כל זה צריך להבין שהוא עצמו עוד לאין ארוך ממה שהתגלה בו. עכשיו בואו ניגש לפסוק עם עצמם ונתחיל את הספר בשעה טובה. הדבר הראשון שבולט ועולה לעינינו הוא סוף תקופה, תחילת תקופה. והיא אחרי מות משה עבד השם. אתם יודעים שחז"ל אומרים, מדרשים, מסכת מגילה, מה ההבדל בין אחרי לאחר? אחרי סמוך, אחר מופלג, נכון? נכון? והיא אחרי, והיא זה לשון צער, והיא בימי אחשוורוש. אחרי זה סמוך, לא מופלג, צמוד. והיא אחרי מות משה עבד השם. יש כאן סיום תקופה, מתחלפת ההנהגה, זה כבר לא הנהגת חמה, לא הנהגת משה, אבל תשועת השם ממשיכה, ויאמר השם אל יהושע. אם כן, סוף תקופה, ויהי אחרי מות משה, זה ויהי, זה צער, אבל מיד אחר כך, צמוד אליו, אחרי צמוד, ממשיכה תשועת השם את ישראל. ויאמר השם אל יהושע, אל המושיע, אל ישועת השם, ואל תחשבו שיהושע הוא מופלג ממשה, כי הוא בן נון. כמה זה נון? איזה 50? 50 שערים שמשה הגיע. היחיד שהגיע אל שער ה-50. אם כן, ויאמר השם אל יהושע, כאילו כתוב פה בן משה, בן נון, בין ה-50 שערים שמשה הגיע אליהם. משרת משה לאמור. משה עבדי מת. ופסוק ב' בפסוק ב' מונח באופן תמציתי ביותר, הייתי אומר כך, כל המוטו, כל הרעיון של ספר יהושע. אני אומר תמציתי ביותר כי הדברים צריכים להיות מוסברים בעזרת השם מלאך הלימוד, אבל מהו המוטו הזה? שימו לב, אמרנו כבר בתחילת הדברים, התורה מתיישמת בארץ ישראל, ערכה של ארץ ישראל. ולא הספקתי להגיע, אבל באמת אולי אני אמר את הדברים כך. בפסוק הזה מופיע ארץ ישראל, אבל מופיע המעבר לארץ ישראל, הכניסה לארץ ישראל. כלומר, ומשה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אשר קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. מדוע כתוב פה את המילה להם? האם המילה להם היא לא מיותרת? בשיעור הבא, מי שבא, שיביא ספר, אוקיי? ספר יהושע. שמיה, אתה יודע. קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן לבני ישראל. למה כתוב להם? תשובה, זה סוג של הדגשה. כמו שלהם. זה מאז ומתמיד שלהם. זה תמיד היה שלהם. ולכן בפסוק הבא תראו, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם, מה כתוב? שזה עבר או עתיד? למה כתוב עבר? צריך היה להיות כתוב, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם, אתננו! הרי הם לא דרכו בשום מקום עדיין. אלא, נתתיו בעבר, זה כבר שלכם מאז מעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, ניהל היסטוריה. ברא אומה, הוא התעלה מצרים, שיעבד, מכות מצרים, זה הכל לרגע הזה. ארץ ישראל עוד כשהיא נבריאה לה הייתה ריקה, היא כבר שלכם, היא להם, שלהם נתתיו כבר מאז ומעולם, מאז ומקדם. כי לא שייך לתת תורה ולהתפתח כאבות ולהתפתח כאומה אם אין את הנתינה הזאת. זה עתיד להתגלות עכשיו, אנחנו נכנסים לארץ, לכבוש אותה, יושב בה, אבל רוחנית, עניינית, מהותית, להם, שלהם, הייתה את ישראל מאז ומעולה. נתתיו כבר, בלשון עבר. בשמי, לא יודע. זה המוטו אז הראשון, אבל יש פה עוד דבר. שהדבר הזה, הנוסף הזה, עתיד ללוות אותנו, הייתי אומר בחלקו, חלק גדול מן הספר, והוא הצורך לעבור אל תוך הארץ. כלומר, התורה מתיישמת בארץ. הארץ ניתנה לנו מאז ומעולם, אבל הכל תלוי ביכולת שלנו להפנים את זה, להתחבר לזה ולעבור. הרבה דברים אנחנו צריכים לעבור. אתם יודעים מה אנחנו צריכים לעבור? את הירדן. אותיות הר דין. מן המדבר אל הארץ. מן הדין אל החסד. זה לא בא אוטומטית. זה לא בא, זה לא נעשה מאליו. אתם צריכים לעבור הרים הרים של דין כדי להיכנס לארץ. במובן הזה שיש לכם ממי להילחם, מלחמות פנימיות, מלחמות חיצוניות, עד שנגמור את ההתנחלות ואת הכיבוש ואת ההתנחלות והחלוקה, וואו, הרבה הרבה סבבים של מלחמות, 31 מלכים לכבוש. סוגי התנגדויות כאלה, סוגי התנגדויות אחרות, התנגדויות של עמים, התנגדויות של שרים של עמים, כמו שרו של אסב, שנלחם בנו. אז אם כן, אני מסכן. בפסוק הזה כתוב כך, משה עבדי מת. כלומר, ההנהגה מתחלפת. זה לא הנהגה גלויה של שמש, מקור האנרגיה של הכל, פני חמה. אלא, ויאמר השם אל יהושע, זה עכשיו כבר, פני לבנה. אבל התשועה נמשכת, יהושע. והתשועה הזאת היא צמודה אל החמה, אל הנון, אל ה-50 שערים, שערי בינה של משה. משה עבדי מת, ואתה, אתם צריכים לקום ולעבור מן הדין אל החסד, מן המדבר, מקום חסר התיישבות, אין בו, הוא ריק, אל מקום הופעת השכינה בארץ ישראל. עבור את הירדן, הירדן זה ממש האותיות של הר דין. אתה וכל העם הזה אשר אנוכי נותן להם נתתיו, כבר מאז ומעולם שלהם. אני רוצה לעמוד במסגרת הזמן ולומר לסיום שהמוטו הזה של הכל מתרחש בארץ, הכל למען כניסתנו לארץ, אבל נדרש מאמץ גדול, הוא באמת כתוב גם בהמשך הפסוקים באופן הבא. אנחנו נדלג כרגע, שיעור הבא נחזור ונדלג כרגע. תדלגו בבקשה לפסוק ו. בפסוק ו כתוב צמד מילים, חזק ואמץ. על מה? על מה צריך להתחזק ולהתאמץ? כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר השבעתי לאבותם, אם כן חזק ואמץ על הארץ, מיד אחר כך, רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה, חזק ואמץ על התורה, ופסוק ת' חזק ואמץ על תערוץ ועל תחת, חזק ואמץ על המלחמה. מי המציא את הביטוי הזה חזק ואמץ? הקדוש ברוך הוא אומר לו חזק ואמץ, נכון? אבל מישהו כבר אמר לו חזק ואמץ קודם. איפה? בדברים. איזה פרק? חושב של המד א', לא? אין לכם ספר דברים. למי שיש תנך, שדפדפו לספר דברים למד א', פרק ז', פסוק ז', מה משה רבנו אומר לו? תקרא. רק רגע, תן לי גם לפתוח. פרק למד א', פסוק ז', ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ. למה? על מה? על ארץ ישראל. כי אתה תבוא את העם הזה לארץ שנשבעת לש... אז זה פרק למד א', נכון? תסתכלו בפסוק כ"ג של פרק למד א', ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא, עוד פעם, על ביאת הארץ. חמש פעמים נאמר לו חזק ואמץ. שניים על ארץ ישראל, שניים על ידי משה, שניים על ידי, שלושה על ידי השם. שלוש פעמים על ארץ ישראל, נכון? משה פעמיים על ארץ ישראל. השם על ארץ ישראל, ואז תורה ומלחמה. אם הייתי כותב את הדברים, הייתי כותב הפוך. קודם המלחמה, או קודם התורה. נחזיק בתורה, נלחם. נקבוש את הארץ. לא, אנשים. על ארץ ישראל, זו המגמה. משה רבנו אומר לו, פעמיים חזק ואמץ. עכשיו תראו, משה רבנו רומז לו, איזה רמז. בפרק למד א' שאנחנו נוחזים בו, פרק למד א' פסוק כ"ג, כתוב כך, ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם. מה כתוב עכשיו? ואנוכי? מה כתוב ואנוכי? אהיה עמך. מאיפה אתם אנחנו מכירים כבר את שם אהיה? כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. תפתחו את ספר יהושע, פסוק, איפה שאנחנו נמצאים, בפסוק, בפסוק, היי, לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. שם אהיה, הולך איתנו, מי משה? אהיה אשר אהיה. משה אומר ליהושע, אהיה, אני אהיה עמך, והקדוש ברוך הוא אהיה עמך, והקדוש ברוך הוא אומר לו בתחילת הספר, אהיה עמך. על ארץ ישראל. ומתוך כך, או הדברים תלויים בחזק ואמץ בתורה, חזק ואמץ במלחמה. טוב, אז הפעם הבאה נעשה סיכום של הדברים שנאמרו היום, ובעזרת השם, נמשיך הלאה. חזקו ואמצו. Thank you.